חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. לימוד עקרונותיה המקוריים של חוכמת הקבלה והבנתם יחברו אותנו שוב לערכים האמיתיים של החברה בה אנו חיים. אמונה בחופש, בכבוד אנושי, בדמוקרטיה ובחופש הבחירה.
שלום לכולם, התחלנו שנה חדשה, אנחנו בפרשת בראשית, שוב, בפעם ה-5777, ואולי פעם נעשה את זה כמו שצריך. אז כל פעם אנחנו מקבלים עוד הזדמנות, צריכים להיות שמחים שקיבלנו עוד הזדמנות לחוות את בראשית, מחדש, להיות צעירים מההתחלה, מחדש. בדיוק להתחיל מחדש. אז עכשיו בואו נסתכל, ננסה להבין את פרשת בראשית, כי יש בה המון דברים, וכמו שאנחנו יודעים, זה ייקח כמה שנים ללמוד את פרשת בראשית לפי הזוהר, מי שכבר לקח את הקורס של 70 השיעורים רק על ימי א' עד ד', כן. אבל בואו ננסה קצת להבין את העניין של בראשית ברא, כי יש כל כך הרבה דרכים להסתכל על זה. בואו נשים לב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז כבר נאמר לנו שברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה יש לברוא בשמיים? את הארץ הבנו. ואז הוא ממשיך, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני התהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויאור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, וירא ויהי בוקר יום אחד. אז קודם כל, בואו ננסה להסתכל למשהו שקלטתי שנמצא פה, לא חושב שהובהר מי יודע מה, אבל זה מאוד חשוב. מצד אחד, כתוב כאן שמיים וארץ, ואנחנו יודעים שלפי חוכמת הקבלה, השמיים זה העולם העליון הרוחני, והארץ זה העולם הגשמי, וגם רשי אומר, רשי אומר את זה, ויש לנו גם אפילו פירוש של הזוהר שאומר, איפה זה? הנה. בהשמטות הזוהר כתוב, שזה אומר את השמיים ואת הארץ, ראשי תיבות, את השמיים ואת הארץ, זה שם קדוש א', ה', ו', ה'. את השמיים ואת הארץ. שבו נבראו שמיים וארץ. א', ה', בו נבראו שמיים, ו', ה', בו נברא הארץ וכל מה שיש בה. השם הזה, אומר הזוהר, הוא נותן תשוקה בכל האילנות והסבים שבארץ. והוא מה שאמרו, אין לך כל עשב ועשב מלמטה, שאין ממונה עליו מלמעלה השומר אותו. שמכה אותו ואומר לו, גדל. שנאמר, ידעת חוקות שמיים, אם תשים משטרו בארץ. מה רומז לנו פה הזוהר? כבר הזוהר אומר, שהנה, מה יש בארץ? תשוקה. או כמו שהרב השלג הפשיט את זה, פישט את זה, שיהיה הכי ברור, רצו לקבל, זה הארץ. מה זה השמיים? זה המקום שהשפע מגיע, זה הרצון להשפיע. א', ה', ו', ה', שמיים וארץ. עכשיו תשימו את זה רגע בקופסה שלכם, ככה תפתחו מגירה, תשימו בקופסה, וניכנס עכשיו לעוד פרט. אז אומר לנו את השמיים ואת הארץ, הארץ זה הרצון לקבל, נכון? ואז ממשיכה התורה ואומרת, והארץ הייתה תוהו ובוהו. עכשיו, זה מי שלומד קבלה כמה שנים ויודע שכשתרגמו את התנ״ך ללועזית, איך תרגמו תוהו ובוהו? כאוס, בלגן. ואחר כך שלמדנו לדבר עברית מחדש, אז תרגמנו את זה. אז שאנחנו רוצים להגיד שיש בלגן, אומרים תוהו ובוהו, נכון? מה זה תוהו ובוהו? אומר רש"י, תוהו לשון תימה, ושיממון משון להשתומם. תהייה וחוסר הבנה. הוא משתומם על בוהו שבה, שיש בה. מה הוא רוצה להגיד בזה? אז מי שלמד תלמוד עשר ספירות, חלק ג', שם יש על התוהו ובוהו לימוד אדיר ועצום. מדהים. והלימוד הזה הארי אומר שמגיע מהשאלה של איך נהיה מאין סוף של טוב ושפע ואור, שזה רק מהות רוחנית, רק מהות של אנרגיה, של אור, איך נהיה מזה כלי, שזה ההפך, זה חושך, נכון? אפילו אם הכלי מלא, נניח אני מסתכל על בן אדם שהוא מלא, מה זאת אומרת הוא מלא? הוא גם באותו יום קם לו עייף על צד ימין, והשמש זרחה, והיה מאוד נחמד, והכל היה כיף, והקפה שלו היה מאוד טעים, וגם הקואסון של הבוקר, הוא מאוד אהב את זה, ואכל את זה, והכל היה נהדר, והוא בריא, והוא רץ על שפת הים, והיה לו יום, אלא, ממש כיף, הוא הולך לעבודה, וממש כיף לו בעבודה, והוא אוהב את זה, וגם הוא הרוויח המון, באיזה המון כסף, וגם הילדים שלו חיבקו אותו, הכל היה נהדר באותו יום, הכל משהו. הוא מאושר עד השמיים. אם אנחנו ניקח את האושר של אותו בן אדם לעומת האור של האינסוף, זה מאוד חושך. ביחסי, תורת היחסות, שמעתם על איינשטיין, זה חושך. כלי, כמה שהוא מלא באור, זה עדיין כהה ביחסי אל האור אינסוף. נכון? ולכן שאומרים פה אור וחושך, אין הכוונה לחושך. אנחנו מדברים על כלי שהוא חושך, חושך יחסית לאור. כמה שהכלי לא יהיה מלא, הוא עדיין חושך יחסית לאור אינסוף. ומפה אנחנו יוצאים עם שתי שאלות שהארי דן בהם די ווטר. שאלה אחת, איך ממהות שהיא כל כך אינסופית, ללא גבולות, מהות של יש, נהיה מהות של סוף וגבולות, מהות של אין. הרי זה שני דברים כל כך הפוכים, לא יכול להיות יותר הפוך מזה. אז א', השאלה הראשונה, איך מזה נהיה זה? איך מהיש נהיה עין? ולשם כך, כדאי ללמוד קורס תלמוד עשר ספירות, חלק א'. אנחנו לומדים שהיו ד' בחינות. זה היה חייב לעבור ד' בחינות של ההיווצרות של הכלי. עדיין, איך התחילה הבחינה הראשונה? גם הבחינה הראשונה זה גם כן איזשהו משהו של כהות לעומת האור אינסוף. כלומר, מבחינה פילוסופית. של רמות של אנרגיה, זה יש פה עניין קשה מאוד לתפיסה. ואומר הזוהר, מכיוון שאומר הארי, והזוהר גם מדבר על זה הרבה, הארי רק מכל מקום. ואומר אז איך אנחנו מחברים בין שני דברים כל כך הפכים? אז יש פה שתי שאלות. איך בכלל מהאין סוף של היש נהיה עין, באלף יוד נון, ואיך נניח נברא כבר כל העולם, העולם עומד כמו שאנחנו מכירים. איך יש חיבור בין האין סוף של היש לבין כל השטויות של העין, של העולם שלנו. הרי כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, לדבר עליו, זה כעין וכאפס לעומת האור של האינסוף, נכון? איך בכלל יכול להיות יחס בין שני אלה? איך יכול להיות, איך זה שהאור אינסוף לא שורף את כל השטויות של העולם שלנו? הרי זה כל כך שטותי כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו חושבים שזה ענק ואדיר ועצום, הרי זה כל כך שטויות לעומת האור אינסוף, נכון? איך זה לא מתעדה? ואומר הארי, יש פה סוד עצום גדול ונורא. שבין האור אינסוף האדיר והעצום, שהוא אינסופי כמו שאמרנו, ואין לנו שום יכולת לתפוס אותו. ומכיוון שאנו יכולת לתפוס אותו, הוא נקרא גם אפס. מלשון אפסות, אפסות השגה. משם בא המילה אפס. אוקיי? והארי אומר, זה נקרא אפס המוחלט. דרך אגב, ששואלים מדענים, איך היה היקום רגע לפני המפץ הגדול? כתוב, תסתכלו, בכל המאמרים The Absolute Zero. איך מתרגמים לעברית The Absolute Zero? האפס המוחלט.
זה נקודה?
והנקודה האמצעית, שזה תכף נגיע לזה. גם זה וגם זה, האפס המוחלט הוא נקודה אמצעית, שזה אותו דבר, שניים אותו דבר. כי אין, כי יש אפס של מרחב ואפס של תנועה ואפס של טמפרטורה. כי מה זה טמפרטורה? תנועה. אז עכשיו נחזור. אומר הרי כדי שיהיה חיבור בין שני המציאויות הכל כך קוטביות, צריך להיות שיהיה חיבור בין המלכות של האור אינסוף, שנקראת ניצוץ בורא, לבין הכתר של הנברא, שנקרא ניצוץ נברא. כאשר המלכות של האינסוף נקראת ניצוץ נברא, ניצוץ בורא, היא גם נקראת תוהו. למה נקראת תוהו? כי המוחו של האדם תוהה ומשתומם, ולא יכול אף פעם לתפוס ולהבין את אותו דבר, את האינסוף, את האור. ולכן זה נקרא תוהו. אבל זה מה שרשי אומר, כתוב ברשי תוהו. ומה זה בו? בו נורא פשוט. בו הוא. הנה, פה אני יכול להבין. בו הוא, הנה מצאתי. בו הוא. ולכן הבו הוא זה הניצוץ נברא. ואיפה שהניצוץ בורא והניצוץ נברא מתחברים, זה המקום שהאור מתחבר אל הכלי, זה המקום שהחיים קורים. וזה נקרא תוהו ובוהו. עכשיו, איך הגיעו מזה לכאוס? מה שנקרא לאלוקים הפתרונים. זה פשוט חוסר, להפך. זה הבסיס של הסדר של כל היקום, מכיוון שכל דבר שקיים, אם אין בו בשבריר של רגע אור, הוא לא יכול להתקיים. הרי כל דבר ממה הוא קיים? הוא קיים משני דברים. צד אחד זה הכלי שבו, שזה החומר שבו, שזה המהות שבו, שמחזיקה את הכל. צד שני זה האור, האנרגיה שבו. אוקיי? האנרגיה שבו, הרי שאני מסתכל על איזשהו דבר, מה אני רואה? את האנרגיה שבו או את הכלי שבו? רק את האנרגיה. שאני רואה עכשיו, אני מסתכל בעיניים ורואה, מה אני רואה? כלי או אנרגיה? פיזית. אנרגיה. זה פוטונים, זה אור, נכון? שפוגע בעצם וחוזר לי לעין, אז מה אני רואה? אנרגיה. אני עכשיו נוגע בחפץ. מה הידיים שלי מרגישות? אנרגיה. את השדות של האלקטרונים הם שיוצרים שדה שנותן את התחושה של משהו למשש. אז מה זה הכלי הגשמי? זה מה שמחזיק את כל החלקיקים, את כל האנרגיה הזאת ביחד.
זה לא הצמצום שיוצר?
נכון. הצמצום, איפה הוא יושב? על האור או על הכלי? בדיוק. אז זאת אומרת, אני יושב עכשיו ליד השולחן, מה שאני רואה ומרגיש זה רק את האנרגיה. מאיפה באה האנרגיה? זה המשכה ישירה מבורא עולם. כי במחשבת הבריאה היה להיטיב, והנה עכשיו יש לי מה לשים את הדברים, ואני נורא מרגיש שטוב לי שיש לי מה לשים את הדברים. זה מחשבת הבריאה. מה מחזיק את כל החלקיקים של השולחן ביחד? מה מחזיק את כל החלקיקים של השולחן ביחד? לפי חוכמת הקבלה נורא פשוט. החומר של הכלי. שזה הכלי הרצון לקבל. תלכו ותשאלו את הפיזיקאים מה מחזיק את הכל ביחד. הם אומרים, בטוח שמשהו מחזיק את הכל ביחד. עוד לא מצאנו את זה. זה החלקיק האלוהי שמחפשים שם מתחת לאדמה בשוויץ? הם עוד לא מצאו. תבינו שזה הדבר הכי חשוב שעליו עומדת כל הפיזיקה המודרנית. הם עוד לא מצאו את זה. למה זה לא מפורסם? למה הם משוגעים לפרסם את זה? שיראו כמו טיפשים ברחוב, שהם ילכו ברחוב ויגידו, הנה המדענים שלא יודעים על מה עומד העולם. הם יודעים בדיוק איך עובדים כל החלקיקים, הם לא יודעים מה מחזיק אותם ביחד. מה מחזיק אותם ביחד? החומר. מה זה חומר? זה אותו חושך שנברא. אותו עין, החושך הוא נברא. איך כתוב? אנחנו אומרים בתפילה של הבוקר, בשחר יוצר אור ובורא חושך. כי אור אפשר רק לתת לו צורות חדשות, רק החושך זה בריאה מחודשת. מה זה הכלי? כלומר, הכלי, אז מה אני רואה מסביב? רק את האור. מתי אני חווה את הרצון, את הכלי? הנה, אני עכשיו רוצה לשנות את דעתו של השולחן, ואני רוצה, אתה לא תהיה שולחן, הוא מתנגד. כמה התנגד? יש גבול לכמה יכול להתנגד. בסוף, אם אני מספיק חדור החלטה, אני יכול להרוס אותו, נכון? עם פטיש, עם גפור, נכון? אני יכול להרוס אותו. למה? כי הרצון לקבל שלי כבן אדם הרבה יותר גדול מהרצון של השולחן, להיות שולחן. נכון? נורא פשוט. גם הר גדול, אנשים, בני אדם יכולים, לא ראיתם מחצבות ענקיות, שרואים חור כזה גדול באמצע הר. בני אדם יש להם עוצמה אדירה. אפשר ללכלך את כל כדור הארץ, גם לזה יש לנו כוח. אוקיי? אבל, ואיפה אנחנו רואים את הרמז? שהוא אמר לו, אומר לנו הזוהר, את השמיים ואת הארץ, את הארץ, א', ה', שזה מפה כל התשוקה של בעצם הבריאה. למה הבריאה משתוקקת? אל האור. ובלי ההשתוקקות הזאת אל האור, אין כלום. ההשתוקקות הזאת אל האור, כמה שההשתוקקות של הרצון לקבל של השולחן מגעת, זה כמה שהשולחן עובד, ככה הוא עובד. אז בעצם כמה אור יש? שוב, אין סופי. איך האור מתגלה? הוא מתגלה לפי כלים שונים שמגלים אותו במציאות שלנו. זה את השמיים ואת הארץ, וזה תוהו ובוהו. שכל דבר, גם השולחן וגם האטום הכי קטן, יש בפנים את הכלי, את הבוהו, את הניצוץ בורא, נברא, אבל אם הוא לא יהיה מחובר אל הניצוץ בורא שבו, הוא לא יתקיים. זה בעצם הדבר הכי חשוב. למשל, למשל, קניתי מכונה מאוד מתוחכמת. זה מחשב משוכלל שאין כדוגמתו. הכי משוכלל שיצא. ואני מנסה להפעיל אותו, זה לא עובד. אז אני מתקשר לחברה. מה אומרים לי דבר ראשון? תבדוק אם התקה נמצא בשקע. נכון? כמה עולה התקה? יכול, כמה, שקל וחצי, כמה יכול לעלות תקה, נכון? בלי זה, זה לא עובד. כי התקה מחבר אל השקע, ובלי האנרגיה של החיים, הדבר לא עובד. התקה והשקע זה תוהו ובוהו, בדיוק. לכל דבר יש תקה ושקע. ואם התקה והשקע לא עובדים, הדבר מפסיק להתקיים. תוהו ובוהו. עכשיו, אתם מבינים שאם אתם לא לומדים קבלה, אין שום סיכוי להבין את התורה. איזה שטויות אפשר לעשות ממה שכתוב, ואז אפשר ברור שאתה מגיע לכל מיני צימס, שאין לזה שום קשר לבין כוונת המשורר. נכון? ואז ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ומה הזוהר מלמד אותנו? מכאן אנחנו מבינים שכל הטוב שביקום הוא נגזרת של האור. אם בן אדם מרגיש איזשהו טוב, זה בגלל שיש לו איזושהי הערה מאותו אור שמגיע אליו באותו רגע. ואז ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז אנחנו חושבים, רגע, ויבדל, יש פה עניין של פירוד. אבל אז, כדי שזה יהיה ברור, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, שיש לנו בעיה קטנה מבחינה הגיונית, עוד אין שמש. השמש ירח וכוכבים מופיעים רק ביום רביעי. באיפה בהצגה הזאת יש יום ולילה? כלומר, מדובר פה על, איך שאומרים, לזאת יש שני ילדים, אחד יום והשני לילה. נכון? כלומר, אנחנו מדברים פה על מערכת של התייחסות. ולכן, כדי שזה יהיה ברור, איך זה מסתיים, ויהי ערב ויהי בוקר שוב. ערב ובוקר, יום אחד. ומה זה יום אחד? הוא אחד ואין שני. כלומר, שאני אומר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד ולא יום ראשון, זה לא עניין של ביטוי ספרותי, זה עניין מאוד מדויק. כי בא פה, ומה שאנחנו מבינים, אחרי שלומדים בארי, אפשר להבין מה התורה אומרת. התורה פה מדייקת, נראה לכם שעכשיו יש פה דואליות, יש פה אור וחושך, בורא ובריאה, שמיים וארץ, ערב ובוקר, לא. פה הכל אחד. בשלב הזה הכל אחד. כלומר, זה מצב שכל היקום הוא אחד. ואומרים המקובלים, מהי הדרך היחידה שאפשר לתאר בשפה אנושית שהכל אחד? מה? נקודה. יש רק דרך אחת. כי נקודה זה הדרך היחידה, כי בנקודה אין בה לא מרחק, שזה מפריד, אין בה לא זמן, עבר והווה ועתיד, כי נקודה, גם אומרים נקודה בזמן, נכון? כי איפה אנחנו, התודעה שלנו חיה על צירים? האם אני רחוק מהבית? קרוב לבית. כמה קרוב לבית? בתוך הבית, כמה קרוב לדלת, כמה קרוב לחדר, כמה קרוב למקרר. אוקיי? יש כל מיני הערכות, כל מה בן אדם עושה הערכה, כמה הוא קרוב או כמה הוא רחוק ממשהו.
מהירות האור זה נקודה?
מהירות האור, אז אנחנו מבינים שאם אנחנו מדברים על האור אינסוף, אין לאור אינסוף מהירות. אז כשאנחנו אומרים שלאור יש מהירות, זה רק לכלים שמגלים את האור. להם יש מהירות. אבל מישהו שנמצא במהירות האור, מה אינשטיין לימד אותנו? הזמן עומד. ואז הוא יכול לעשות קפיצות, יש כל מיני כאלה דברים, לא משנה. אבל העיקר, מה אנחנו מבינים? שהדרך היחידה להבין מה זה וירא ויבוקר יום אחד, שכל השונויות שבעולם שאנחנו מכירים, במקום הזה, בהתחלה, הכל אחד. אז הכל נקודה. הבנתם את הנקודה?
אז מה המקום?
את הבנה
היא לא שזה יום ראשון?
לא, כי אם היה רצו להגיד יום ראשון, יום ראשון. מתי אומרים יום אחד? כי הוא אחד ואין. כלומר, כל מה שאחר כך נוצר ונברא וכן, כאילו, בשני, שלישי, רביעי, חמישי, לא יכול להיות משהו מעבר לאינסוף.
אז למה היום השני לא נקרא יום הראשון?
רגע.
אם יום אחד...
תכף נגיע לזה. אבל שאלה טובה מאוד. למה יום השני לא נקרא יום הראשון? מכיוון ששוב, בערב היא בוקר יום אחד, כלומר בשלב הראשון הכל אחד. איך הרב שלי אומר, למה חשוב, כל השנים לא הבנתי, למה חשוב שהכל אחד? עד שהבנתי יום אחד. הרי כל הזמן מה אומרים לנו? שבסוף הכל יהיה, כולנו נהיה באחדות. יהיה, הוא השם אחד או שמו אחד, נכון? אם אני לא מבין, אם אני, כי מי שמסתכל, אז זה אומר, מה שלי, שהייתי צעיר, הסתכלתי, אין סיכוי, יש סיכוי אי פעם שכולם יהיו מאוחדים? לא מדבר על כל אומות העולם, רק תושבי הרצליה. נראה הגיונית? אין שום סיכוי. אבל אם אומרים לי שהכל היה אחד, זאת אומרת שבסוף הכל יחזור לאחד, כי זה כבר היה אחד. אוקיי? זה אם זה אחד, זה אומר שכבר הכל היה בתוך האחד הזה, הכל. כי הוא אחד ואין שני. אז אם כך, אז מה נברא ביום השני? הפירוד. השינוי. שזה שונה מזה. אז מתי נברא יום ראשון? ביום השני. כי ברגע שנברא יום השני, מה נברא ביום השני? להפריד. ולכן, מה עושה הבורא ביום השני? ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים. מה עושה רקיע? רקיע זה נישון מסך. מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויחן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים וירא ויהי בוקר יום שני. כלומר, מה נעשה ביום השני? שונות. שונה. להפריד. אז כבר נהיה עכשיו נהיה ראשון ושני. אור וחושך. למעלה ולמטה. הדואליות יצא לפועל, זה אחרי המפץ הגדול. ולכן לא נאמר ביום השני כי טוב. כי שינו, כי הפרדה. הפרדה זה לא טוב. מתי הפרדה זה טוב? כשמחברים את זה ביחד. וזה מרגיש בחזרה אחד. מתי זה קרה? יום שלישי. ולכן יום שלישי נאמר פעמיים כי טוב. ולכן אומר הזוהר לא מתחילים שום דבר חשוב ביום שני. כי יום שני זה יום של הפירוד. היום שהגיהנום נברא בו, כי פירוד זה גיהנום. כשבן אדם נמצא באיזשהו מקום עבודה, או שיש לו כזה דבר במשפחה, הוא מרגיש שכולם שונים אחד בשני, זה זה, וכולם מרגישים שונים זה מזה, ולא מחוברים וכן הלאה. זה גיהנום. יש הרבה נראה, איזה גיהנום יש לי בעבודה, איזה גיהנום יש לי בבית. כל הזמן ריבים, כל הזמן מחלוקות, אף אחד לא מקשיב. זה גיהנום. מתי נברא הגיהנום? יום שני. זה, הנה אמרנו, הפירוד. לא להיות מחובר לאחד. זאת אומרת, בן אדם לא צריך למות בשביל להיות בגיהנום. יש הרבה אנשים שעושים את זה טוב מאוד לפני שהם מתים. נכון? הם רק מחפשים במה כל דבר שאתה אומר, לא אבל זה. נכון? לא אבל. הוא קורא לכם? אז אם אתה רוצה שהוא יגיד שזה חושך, אז תגיד לו שעכשיו אור. הוא מיד יגיד, לא אבל זה אור. נכון, מכירים את האנשים האלה? טוב, תראו, על כל טקסט, על כל טקסט אפשר לעשות פרשוניות פרשוניות, ואז יש אבולוציה של רעיונות, נכון? תלוי גם, יש גם פוליטיקה של רעיונות. אם הרעיון עוזר להכניס יותר כסף לקופה, אז הרעיון הזה מצליח הרבה יותר, כי מבחינה אבולוציונית יש לו יותר, ולכן, לכן הגיהנום יכניס הרבה יותר כסף מכל דבר אחר לקופה של בית התפילה, לא משנה איזה בית תפילה, נכון? ולכן עד היום הרעיון הזה של הגיהנום צובר לו כוח. נכון? כמה שאנשים פחדים יותר, הם משלמים יותר. שמתם לב לזה? כן. מה למה יש דיספרופורציה בין כלי לאור? ושאלה עוד פעם, אני חושב שעניתי על זה, אבל בואו נרחיב את העניין. אמרנו שזה שני דברים שאי אפשר לגשר ביניהם. ובכל אופן, כששואל הרב השלג, איך הם כן היו באינסוף אחד, איך הם היו בערב והבוקר יום אחד? מה התשובה של הרב השלג, מישהו זוכר? אף על פי שאין אנו מבינים זאת כך ובלי שום ספק. זה דבר אחד שאי אפשר לשאול. למה? כי המוח שלנו זה אפס, אפס השגה. למה קוראים לזה אפס? אפס לא כי זה זירו. אפס מלשון, אפסות ההשגה. למה אפסות ההשגה? בצורה הכי בסיסית. ברגע שכלי, מה המהות של כלי?
מקבל.
ואיך הוא מקבל? דרך גבולות. למה? כי כלי ישר עושה את הגבול, מה קיבלתי ומה עוד לא קיבלתי. נכון? זאת אומרת, המהות של הכלי זה סוף. לעומת זה, האור זה?
אין סוף.
האם סוף יכול לתפוס אין סוף? לוגית. זה.
אבל בלי כלי גם לאור אין מקום.
זה לא מעניין. לאור זה לא משנה. וחוץ מזה, אנחנו גם לא עושים פה תחרות מי יותר ומי כן. לאור לא כל כך אכפת לו מה. האור בסדר. אתה תגיד לו מה שאתה רוצה, הוא בסדר. זה רק הכלי, אתה רואה ישר הכלי נעליו. לא אני פחות, אני לא ברמה, אני לא בשוויון, זה לא אותו דבר, למה אני לא כמו? יש, לכלי יש תמיד איזשהם השגות והעלבויות וחשבונות. לאורים. האור פשוט מתפשט. או, תרם נגיע לזה, יפה מאוד. ולכן, דרך אגב, אמרנו ירח. היום שבו הירח נברא, למרות שזה יום רביעי, המהות שלו נבראה ביום שני. כי זה המהות של החוסר. נכון? ואיך אנחנו יודעים? איך אומרים בצרפתית יום שני? לונדי? לונדי, נכון? ומה השורש של לונדי? זה לונה. איך אומרים באנגלית יום שני? מונדי זה מונדי. כן, כן, אבל המקור זה יום הירח.
מונטג.
המונטג, נכון. בגרמנית. נכון, זה היום של הירח. גם שאנחנו לומדים בקורס קבלה ומדע, מתי המולד של הירח הראשון, מתי זה מתחיל? כתוב בתורה. בהרד. יום ב'. האות הראשונה של התורה זה ב', יום ב'. 42 מילים אותיות אחר כך זה ה'. שעה חמישית, אחרי שעה חמישית, והאות הבאה אחרי 42 אותיות ריש, ועוד 42 אותיות ד' וריש ד' חלקים של השעה, 204 חלקים של השעה, זה המולד המדומיין של הירח, שאם אנחנו נחשב את זה זמן של המחזור הממוצע של הירח, לפי נאסה, אוקיי? ונלך 5,777 שנים אחורה למולד של הירח, יום אחרי הבריאה, אנחנו נדבר על יום שני שלפני ראש השנה הראשון, שזה יום שישי, נגיע בדיוק לשנייה שהיה מולד של הירח. שזה מתי? יום שני, שעה חמישית, 204 חלקים. אוקיי? שזה פשוט מדהים, וזה נמצא בספר בראשית פרק א'. נאסה יוכלו להבין את זה רק אחרי 1969. אבל זה מופיע שם. מה? אחרי שהאמסטור נחת על הירח ושם שם מראה, ושלחו לשם לייזר וחזר בחזרה, ואז הם הגיעו למספר, שאם עכשיו תלך אחורה, 5,777 שנים בדיוק, לאותו רגע של המולד הראשון, למולד הזה של אותו רגע, לפי החישוב הזה, זה בדיוק יהיה המולד. אוקיי? איך הם ידעו? מכיוון שהכל בתורה, גם זה. עכשיו, לא רק דברים שהם מופשטים, גם דברים שהם אמיתות אבסולוטיות מדעיות. אז ביום השני אמרנו שיש את ההפרדה, ולכן הגיהנום, ולכן מולד הירח שם, גם איך מסתכלים על הירח? חושך ואור, נכון? מלא וחסר. גרוע, נכון? גרעון וזיכיון. ביום השלישי, אז מה נברא? למדנו ביום השלישי נברא הקו אמצעי. אם ביום השני הייתה הפרדה בין קו ימין לקו שמאל, כי אם יש שונה, צריך להיות שונה ממה, נכון? צריך נקודת התייחסות. אז מתי נברא יום ראשון? ביום שני. כי אם בהתחלה הכל היה אחד, להפריד בין ראשון לשני, זה קרה ביום שני. לכן וירא ויהי בוקר יום אחד, כדי שנבין את זה יותר לעומק, איך זה קשור אלינו היום למשל. אומר הזוהר, מה זה וירא ויהי בוקר יום אחד? זה המדרגת תודעה של צדיק. כי בשביל הצדיק, גם שזה ערב וזה נפילה, וגם שזה בוקר וזה זריחה, בשבילו זה יום אחד. כי הוא מבין שהכל לטובה.
אבל איך בכלל נאמר ערב ובוקר בשלב הזה, אם בכלל השמש והזה
נבנו ביום רבים, איך הוא בא? זאת הייתה התשובה שנתתי לך, כי כשמדובר על ערב והבוקר מדובר על הסתר של האור וגילוי של האור. מדובר על כלי, לא קשור, קשור ל... אנחנו מבינים ערב ובוקר בתור שוני באור שברקיע, נכון? אבל גם אנחנו יודעים שיש מצב רוח אחר שזה בוקר, מצב רוח אחר שזה ערב, נכון? זה גם אנרגיה אחרת. אנשים קולטים אחרת בבוקר ובערב, נכון? אם השיעור הזה היה בתשע בבוקר, נכון? הייתם קולטים לגמרי אחרת. שהשמש זורחת, אנרגיה אחרת לגמרי. אוקיי? לב, מובן? מעבר לזה, שערב, הכוונה לשומרים ערב חייו של האדם. מדברים שזה כבר, הסוף. בערוב ימיו, נכון? אבל כשמדבר על הבוקר, זה כבר, זה התחלה, זה הכל חדש ואנרגיה וכו' וכו'. לכן, כשאנחנו אומרים, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אצל האדם הרוחני, הוא לא עושה את ה... טוב לי או לא טוב לי, טוב לי או לא טוב לי, טוב לי או לא טוב לי, אני נהנה, אני לא נהנה. אם אתה לא נהנה, אז תעשה משהו ותענה. אם לא נוח לך, תעשה משהו ויהיה לך נוח. אוקיי? כלומר, מה זה הדגרה של צדיק? זה שיודע לעשות את הערב והבוקר יום אחד. אפשר לעשות את זה? ברור, זוכרים את המשל על היהודי שחטף מכות מהעוזר של הפריץ, ואז אשתו אמרה לו, מה אתה בוכה? יבוא הפריץ, הוא יפצה אותך. הוא חוזר, חוזר הפריץ, היהודי חוזר הביתה בוכה, למה אתה בוכה? הוא פיצה אותי. הוא פיצה אותי, אז למה אתה בוכה עכשיו? כי אם הוא היה מרבית לי יותר, הוא היה מפצה אותי יותר. זאת אומרת, שערב הבוקר יכול להיות אחד שחוטף מכות ובשבילו זה ערב, כלומר זה סוף החיים שלי, ואיך הגעתי לזה, ואיזה ביזיון, ואיזה בושה, ואיך הוא השפיל אותי וכן הלאה. והשני חושב, הנה, במכה הראשונה שילמתי את החובות על המשכנתה של הבית. במכה השנייה שילמתי את החובות על המשכנתה על העסק. במכה השלישית חיתנתי את הבת הראשונה. מכה רביעית חיתנתי את הבת השליש. בקיצור, אם כל מכה מיה, תמשיך, תמשיך. בשבילו זה ערב? בשבילו זה בוקר? זאת אומרת, זה בעצם המהות שהאדם יכול באמצעות המחשבה, הכל, כל ערב להפוך לבוקר, כל שקיעה להפוך לזריחה, כל נפילה להפוך לבנייה, נכון? אז במי זה תלוי? זה המהות של להפוך וערב ובוקר ליום אחד. ואז אתה רואה את הבן אדם שהוא רוחני, וקרה איזה משהו, ואומרים לו כולם, מה, אתה לא מתרגש, אתה לא כועס, אתה לא נפגע? הוא אומר, לא, הכל לטובה. וואלה, זה השתגע. נכון? בגלל זה אומרים שלומדים קבלה משתגעים. רגע, אבל מי בעצם משתגע? זה שנכנס כל בוקר ללחץ, אחרי שעה הוא נכנס עוד פעם ללחץ, מה קורה ללחץ דם שלו? מה קורה למערכת ההורמונלית שלו? במוקדם או במאוחר, גם יהיו בעיות לב, אם לא בעיות לב, אז יהיו לו בעיות של סכרת, כי זה הכל עניין של טראומות, של מצבי רוח. אז מי משוגע? מי המשוגע? זה שורק את עצמו, זה המשוגע, נכון? לא, אתה צריך להתרגש מכל דבר, מה, אתה תהיה אפתי? אני לא אפתי, פשוט אני מרוצה מהחיים, ואני רואה בכל דבר את הטוב שבו. לא, משהו לא בסדר, הוא מסוכן. הוא מסוכן. קודם כל זה מסוכן לממסד, כי אנשים כאלה אי אפשר להפחיד. בן אדם שאי אפשר להפחיד, אי אפשר לעשות עליו מניפולציות. לכן מסוכן ללמוד קבלה. השאלה למי זה מסוכן? יום שלישי. וביום שלישי, לכן מה נברא ביום שלישי? שני דברים. ייקבו המים. מה זה ייקבו? שכל הקווים נפגשים במקום אחד. איך קוראים למקום הזה? נקודה. איפה שהקווים נפגשים, נכון? ייקבו, זה התאחדות. מתי? כי ביום השלישי נברא קו אמצעי, וקו אמצעי מה הצבע שלו?
ירוק.
ירוק. ולכן נברא גם הצומח. מה הצומח עושה? איזון. סינתזה. פוטו סינתזה. נכון? הצומח מאזן את הטמפרטורות, הוא מאזן את האוויר, הוא מאזן את האדמה, הוא מאזן את הכל, והצבע הירוק הכי מרגיע ברוב בתי החולים בעולם. מה אתם רואים? הצבע דומיננטי? כי זה הכי מרגיע. פעם היה לבן, זוכרים? ואז גילו שלבן מעצבן כי זה יותר מדי. נכון? אוקיי. אם עכשיו הגענו לקו אמצעי, אז הכל, חיברנו את כל הקווים, וחזרה, מה זה אומר? שביום רביעי אנחנו שוב פותחים, שוב עושים פירוד. למה צריך לעשות פירוד? כי הדרך לגיהנום רצופה, כוונות טובות.
ללא מעשים.
ללא מעשים. ימין, שמאל ואמצע, משולש עליון, ראשון, שני, שלישי, משולש עליון, זה רק כוונות. צריך גם עוד משולש, נכון? של עשייה. לכן יום רביעי, שוב, נפרד, כי צריך לרדת. הרבה אנשים מעדיפים, אתם יודעים, יש המון אנשים שהם נהנים לתכנן את הטיול. אבל הם לא נוסעים. למה? גם עוגמת נפש של להיכנס לחובות על הטיול. גם עוגמת נפש שאתה בא, אף פעם זה לא כמו שאתה אוהב. וחוץ מזה, להיות צפוף בין המושבים ולחכות עד שעולים על המטוס, ולעמוד עם כולם, ואחר כך לנשום עם 100, 200, 300 איש את אותו אוויר במשך המון שעות. ואחרי זה אתה נוחת, החדר במלון זה אף פעם לא מה שהזמנת. יש כל כך הרבה דברים בלתי צפויים שיכולים לחרב לך את החוויה של הטיול. הרי כל כך נהנית לתכנן את הטיול, שבבית תתכנן טיול אחר. נכון? זה משולש עליון. ולכן יש הרבה אנשים שהם מתכננים איך פעם אחת הם ראש ממשלה, אחרי זה מתכננים איך הם ביל גייטס, ואחרי זה מתכננים איך... והם נהנים מזה, אבל החיים שלהם בזבל. כי הם אף פעם לא עושים פעולה. כי ברגע שאתה עושה את הפעולה, נכון, זה נורא כיף לתכנן בית חדש על הנייר, וזה כזה בלגן ולכלוך לבנות את זה. נכון? בניתם פעם בית. אתם מבינים על מה אני מדבר? נורא כיף לתכנן איזה מאכל חדש, אבל להיכנס למטבח, ועכשיו לגרד ולנקות אחריך את כל... בטלוויזיה זה נורא נקף, כי יש כאלה שמנקים אחר כך. אבל בן אדם יכול לעמול, משפחה שלמה יכולה לעמול שעות להכין ארוחה שתוך חצי שעה מחסלים אותה, נכון? כל היום, יומיים, שלושה, יש ארוחות שעובדים ימים בכפי להכין אותם, נכון? עם כמה מנות, נכון?
חצי שעה נגמר.
חצי שעה נגמר, ומה נשאר? זה לא נגמר. לאורחים זה נגמר. הם הולכים, אתה נשאר, אחר כך אני נכנס למטבח ונהיה לך גיהנום, חושך בעיניים. זה לא ערב, זה ערב, שקיעה. נכון? אז עדיף, לא עדיף לקרוא ספר מתכונים, לראות תוכנית על בישול בטלוויזיה. למה להיכנס למטבח? למה ללכלך את הידיים? נכון? נורא כיף לחשוב על שיהיו לי, שתהיה לי משפחה וילדים ואיזה כיף יהיה, אבל בשביל זה צריך להתפשר עם בן זוג, להיכנס לחובות, משכנתאות וכולי. עד שהילד נולד יוצאת הנשמה, ואחרי זה שהוא נולד עוד יותר יוצאת הנשמה, צריך לקום כל כמה שעות, ואם יש לו גזים. נכון? זה משולש תחתון. לכן ביום הרביעי, טרח, נפלנו. עד עכשיו העיונות היו נדרים. אבל שזה מגיע לעשייה, אתה חייב להיות במודעות, אתה מוכן. כמה אנשים דיכאון שאחרי לידה? מה זה הדיכאון שאחרי לידה? לא התכוונתי שזה יהיה כזה קשה. אז מה חשבתי? זה משחק עם בובות? לשחק באבא ואמא? שנמאס לך מהבובה, את שמה אותה בקופסה, ואז את הולכת לבלות עם החברות שלך? לא, זה לא בובה שאפשר לשים בקופסה, אבל הולכת לבלות עם החברות. נכון? פתאום זה דיכאון, כי צריך להתבגר מתישהו, לא? אז לכן, היום הנוער גרים אצל אבא ואמא, ואחר גרים ליד אבא ואמא. כי אחר כך... צריך, מישהו צריך להציל אותנו, נכון? אנחנו לא התכוונו לקחת את כל זה על הכתפיים שלנו, מה באמת? זה יום רביעי. ולכן כתוב, מה כתוב ביום הרביעי? איך זה מתחיל? שנייה, אנחנו בפרק א', עדיין פרק א', פסוק י' ד', אנחנו רק בפסוק ה-14. ויאמר אלוהים יהיה מאורות ברקיע השמיים. כותב רש"י יהיה מאורות, כתוב מם א' ר' ת', חסר ווים. כתוב על שהוא יום מאירה, ליפול אסכרה בתינוקות. זה לא יום עם ברכות, אומר הזוהר, לא מתחילים לא ביום שני, לא ביום רביעי. יום רביעי זה יום רביעי. לא, אני אמרתי כזה, לא אמרתי שראשון לא היה ראשון, היה יום אחד. שנהיה יום שני, אפשר היה להפריד בין ראשון לשני, פתאום רואים ראשון ושני. עכשיו בא יום רביעי, יום רביעי יהיה מאורות. זה ששנינו ברביעי, היו מתענים על ההזכרה שלא טיפול בתינוקות. מה אומר רשי? אז הוא אומר את זה יותר פשוט, יום רביעי מאירות, זה כללות, למה? כי שוב שברו לנו את האיזון. יום רביעי זה יום שקשה לארגן איזון, ולכן אל תשים על עצמך דברים כל כך כבדים, כמו חוזה חדש, בית חדש, חתונה חדשה וכן הלאה. רק שהרבה ישראלים שחושבים בלועזית ראותה, הם מתחתנים ביום שלישי, והמם כי טוב, אבל שלישי בערב זה יום, בכתובה כתוב ברביעי בשבת. איי, 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 איזה בעיה, התחתנת ביום רביעי. נכון? כמו שהרבה, אז, כמו, מה, אז שישי בערב זה? שבת. זה שבת, לא סעודת שישי, זה סעודת שבת. שישי נגמר עם השקיעה, נגמר שישי, אין יותר שישי. אחרי השקיעה זה שבת, לא סעודת שישי, סעודת ליל שישי. ליל שישי זה חמישי בערב, עכשיו זה ליל שישי. תחשבו בעברית. אוקיי? הגיע הזמן. כי אז את חוסרים, למשל, בן אדם שחושב בלועזית, מתחתן ביום הלא נכון. אבל חשבתי שזה יום שלישי. פעמיים כי טוב, איזה יום שלישי? התחתנת במערות. עם כל הכללות התחתנת. מה אתה מתחיל? כבר התחלת ברגל שמאל. למה אף אחד לא אמר לי את זה? תלכו, תבדקו, תראו שהרבה יותר קל למצוא אולם שני בערב שזה שלישי, מאשר רביעי בערב. כולם רצים, חכמים, שלישי, פעמיים כי טוב. זה כבר לא יום שלישי, הלו. אלא אם כן, התחתנת לפני השקיעה, או יהיה כתוב בכתובה, שלישי. ואמר אלוהים היא מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים לימים ולשנים, ואנחנו למדנו לאותות. איפה המילה הזאת מופיעה שוב? אותות ומופתים, ועוד מקום, במדבר, שהשבטים חונים איש באותות על דגלו לבית אבותם. למה 12 שבטים, 12 מזלות? אנחנו מקבלים פה את הכוח של 12 המזלות. עכשיו, והיו למאורות ברכי השמיים, ויעס אלוהים את שני המאורות הגדולים. המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטור לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. ועכשיו רפי רשי מנסה, זוכרים, זה מאוד מפורסם, לבאר לנו איך זה שכתוב שני המאורות הגדולים, ואחרי זה כתוב המאור הגדול והמאור הקטון. אמרת שני מאורות גדולים. אז רשי יכול להגיד פשוט מאוד, הירח זה מאור גדול, יותר קטן מהשמש. נו מה, זה לא פשוט שהירח והשמש שמסתכלים בשמיים. מה המאורות הגדולים? השמש והירח. יש כוכב שאפילו מתקרב לשליש מהגודל של הירח? לא. ברור ששני המאורות הגדולים. מה עונה לנו רשי? ונתמעתה, שווים נבראו. ונתמעתה הלבנה שכתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד, שישתמשו בכתר אחד. ואז באה הלבנה וכתרגה, אמרה לה הקדוש ברוך הוא, רעיון טוב, לכי מעתי את עצמך. אמרה, אני באתי עם רעיון טוב ואני מקבלת עונש? אז נברא לך צבא, שיהיה לך צבא שתוכלי להיות המלכה שלהם, כל הכוכבים. למה רשי צריך לסבך אותנו? הפירוש הקודם היה הרבה יותר... לא, הרבה יותר פשוט. עכשיו, עם הסיפור הזה, כבר הסתבכנו. למה מתחיל ספיקות? מה, באמת אתה מאמין שהלבנה באה וילשינה לירח? לא, על השמש? מה פתאום שנינו? אולי כדאי שאחד יהיה יותר קטן? ואז הבורא אמר לה, תמעטי את עצמך, ואז היא נורא נעלבה. חבר'ה, באמת, זה סיפור לילדים בגיל 4. אבל מעבר לגיל הזה, מי יקנה את הסיפור הזה? רשי, למה אתה מסבך אותנו? נכון? אלא אם כן, שרשי אומר, חבר'ה, זה לא פשוט כמו שאתם חושבים. אנחנו לא מדברים על פרוזה, אנחנו לא מדברים על איזה שירה שמספרת על בריאת העולם בכמה מילים. זה הרבה יותר עמוק ממה שאתם חושבים. כי רשי היה מקובל גדול, אבל באותה תקופה של רשי אסור היה לדבר על הזוהר. מאה ה-11. בקושי נשארת בחיים בתור יהודי. בנס רשי שרד את מסעות הצלב. אוקיי? אז למה רשי אומר את זה? אז למדנו שאנחנו מדברים על השמש, אנחנו מדברים על העולם העליון הרוחני, והירח, בעולם העליון הרוחני, יש את... את, ה, את, ה, את הכלי, את המלכות, ספירת מלכות של עולם הצילות. ומה המהות של מלכות? אני רוצה. ואני רוצה זה גורם מה? מהתמעטות. ולכן איך נברא העולם שלנו? בזה שהלבנה שהייתה מלכות של עולם הצילות התמעטה והפכה להיות כתר של עולם בריאה. ואז מה קרה? זה בדיוק טוב עבור, יפה מאוד. ככה היקום מצליח לחיות. לדוגמה, זו הכי פשוטה. אנחנו עכשיו מחזיקים ביד פרי של עץ תפוח נניח, או תפוז. מה אני מחזיק? אני מחזיק את ספירת מלכות של העץ. כי מה כל המטרה של העץ? לייצר פרי. ומה המטרה של הפרי? להחזיק בפנים זרע שיהיה עוד עץ. כלומר, הפרי זה המלכות של העץ, והזרע זה המלכות של המלכות. מלכות של מלכות. כי הוא בעצם המטרה של הכל. אבל ברגע שאני עכשיו מוציא את הזרע מהפרי, באותו רגע הוא הופך להיות לכתר של העץ הבא. ממלכות הוא הופך להיות כתר. מצד אחד זה התמעטות, כי העץ, אתה מסתכל על העץ, זה יכול להיות עץ תפוזים או עץ תפוחים, או לא משנה, זה עץ נושא פרי, מפואר, גדול, יפה, נותן צל, מרשים. עכשיו אתה מחזיק ביד רק זרע, לא תואר לו ולא הדר, בכלל לא עושה רושם. מה? וגם הוא נרקב בסוף. כלומר מה? גם הוא לא טעים, רוב הזרעים לא כל כך טעימים, למרות שאנחנו... האמת שאנחנו לא יכולים לחיות בישראל. תתארו לכם את החיים בלי לחם, זרעים, נכון? בלי כל הקטניות למיניהם, זרעים, נכון? בלי, איפה יש עוד זרעים? אגוזים, שקדים, בלי זה, אי אפשר לחיות. אתם מבינים כמה כוח יש בתוך זרע? כל האנרגיה של העץ יש בתוך הזרע, כי הזרע אמור, מה? להצמיח עץ או צמח חדש. זה מה שקורה. הלבנה צריכה למעט את עצמה, כדי לתת מקום לגילוי חדש, למדרגה חדשה. מובן מה שאני אומר? ואז אתה רואה איך הזרע, מבחוץ הוא נראה אותו דבר. אבל הוא שינה מהות. זה שוב להראות לנו איך שזה לא מה שהעין רואה. כי כל משהו בתוך הפרי, ודרך אגב, רוב הזרעים לא נובטים בתוך הפרי. למה? כי יש בתוך הפירות חומרים שמעכבים נביטה. רק כשמרחיקים אותם מהפרי, אז הם מצליחים לנבוט. כלומר, כל זמן שהם באנרגיה של מלכות, הם רק תוצאה. וברגע שהם עומדים בפני עצמם, הם הופכים להיות סיבה. תוהו ובוהו. ניצוץ בורא, ניצוץ נברא. ואז זה מחליף. ולכן, הילד בהתחלה הוא ניצוץ, מה? נברא של ההורים שלו. הוא תלוי בהם, הוא נגרר אחריהם, כל מה שהם אומרים משפיע עליו, כל מה שהם עושים משפיע עליו וכן הלאה. עד שהוא מסוגל, מתי אנחנו יודעים שהוא יתבגר? שהוא מסוגל, לא, כל מה שהוא דורש, הוא עדיין מלכות, הוא עדיין תוצאה. ברגע שהוא עכשיו נותן חיים למישהו אחר, שהופך להיות להורה, לסיבה בעצמו. ואז הוא עשה את המהפך ממלכות, שאתה תלוי ואתה תוצאה, לכתר שאתה סיבה ואתה תומך, והרבה אנשים ממך שואבים כוח, השראה, אנרגיה, משאבים. זה לא רק הילדים. נניח אתה עובד באיזשהו מקום, והמון אנשים תלויים בעבודה שלך. אתם יודעים, בכל מפעל, כל המפעל תלוי, קצב העבודה במפעל תלוי במי? בחוליה החלשה ביותר. אתם יודעים את זה, נכון?
צבא
הרבוק. כלומר, איך שכולם תלויים זה בזה, וזה שמעית את העבודה, הוא זה שמעית לכל היתר. כלומר, אם אתה לא מבין שאתה כתר, שאתה סיבה, ויש לך אחריות על אחרים, על כל יתר האנשים שעובדים איתך, זוכרים את הסיפור על אחד שקודח בתחתית של הסירה? זה כמו אותו אחד שמעית את כל העבודה. הוא מעית גם אל אלה שלפניו בפס הייצור, ואלה שאחריו בפס הייצור. אוקיי? אז זה העניין, למה זה מהירות? כי פה נוצר באותו רגע שנעשינו את הדבר הזה, יש לנו עכשיו מה? את האפשרות מצד אחד להיות כתר ולהיות סיבה וכו', ומצד שני אנחנו יכולים להיות כללה. אתה מכניס בן אדם לעבודה, אתה שם אותו, זהו, מאותו רגע, כל הפריון עבודה יורד. הבן אדם עכשיו כללה, הוא חוסם לכל אלה שלפניו בשושרת ואלה שאחריו בשושרת. אין כזה דבר. מה שנקרא הכל בגלל מסמר קטן. רואה איך הפשפש שלה למעלה. יש כל מיני וריאציות. של התסכול, של הנה כולם עובדים ויש אחד שהחליט, לא, אני בשביתת האטה. מה? כולם תרועים בו. ואז הוא מרגיש שיש לו כוח. זה כוח של סוף. אין כאלה מאושרים אף פעם. אוקיי. ויאמר אלוהים ישצו, אנחנו ביום החמישי, ויאמר אלוהים ישצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יופף על הארץ, על פני ריקי השמיים, ועברה אלוהים את התנינים הגדולים. הנה כבר יש לנו דינוזאורים. מה? כתוב בתורה לדינוזאורים? טוב, אנחנו לא ניכנס לזה. מה פתאום צריכים? למה לא אמרו דינוזאור, תנינים, איך קוראים לזה? תנינים לוויתנים, קרישים, למה רק תנינים? אין שום בעל חיים שמזכירים אותו בשם. מה? ועוד הגדולים. כן, כן, יש פה, כמובן שיש פה סיפורים אחורי זה. ואז מגיע, אז בעצם יום רביעי, זה קו ימין של משולש תחתון, יום חמישי זה קו שמאל, יום שישי שוב יש לנו משולש, שוב יש לנו שלמות, היכולת להשלים, ולכן ביום הזה נברא נזר הבריאה האדם, נכון? בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, אדם וחווה כבר נבראו כאחד ביום השישי. אוקיי? אז למה אני צריך שבת? למה אני צריך שבת? מה? אז השאלה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. האם בורא העולם, שהוא כל יכול ואין סופי, צריך לקחת לו שישה ימים לברוא את העולם, לא יכול ברגע לברוא את העולם, אז ענינו התשובה, הוא ברא את הכל כבר, וירב ובוקר יום אחד, כבר הכל היה. אחר כך, התהליך של עד שהכל התפרק לחלקים שלו ונוצר המבנה, כמו שהזרע, יש בו את כל העץ, אבל אחרי שאתה זורע אותו, צריך להמתין עד שיוצאים ורואים את כל העץ הנפלא שקיים בתוך הזרע. כי העולם שלנו זה עולם של תהליכים. מבחינת הבורא, הכל נברא כבר, וירב, ובוקר, יום, אחד, הכל היה שם כבר.
שבת זה גם אחד.
אבל מה הבעיה? ברגע שהכל נפרד ונפרד ונפרד ונפרד, מה המטרה של האדם להגיע בחזרה אל האחד, נכון? מה הבעיה? שאנחנו כל כך עסוקים בכל החלקים, וכל, ולכן הכתוב הששת ימים אשר ברא אלוהים, לעשות. מה זה לעשות? לעשות זה לחבר. איך אנחנו מחברים? אני למשל מחבר בין, עשיתי מרק ירקות, חיברתי בין אפונה, גזר, קרשה, תפוחי אדמה, בצל וכולי, מים וכולי, ועשיתי מזה מרק מורתיים. מה עשיתי? כל אחד בנפרד, אין לזה את המשמעות, רק שחיברתי את זה ביחד, זה עשיתי מזה משהו שיצירה מיוחדת משלי, נכון? אני עובד בנגרות, אני מחבר כל מיני חתיכות של עץ, ואני עושה מזה שולחן, כיסא וכן הלאה. זה לחבר. בתהליך גם, דרך אגב, שעושים הרע, כמה זבל נשאר? שעושים, הייתם פעם בנגריה, כמה נאסורת וכל מיני חתיכות לא רוצויות נשאר? כמה פסולת? כי כל, זה לא רק העניין של לחבר, זה להפריד בין הפסולת לבין לברור ולהפריד בין העיקר לבין מה שלא שייך, בין, בין הטוב לבין הרע. זה ששת ימים אשר ברא אלוהים, כי אם הכל היה מושלם, זה היה נורא די משעמם. מה הבעיה? שמי שמתעסק עם לכלוך, מתלכלך. ואם הוא לא מתרחץ, אז מה קורה? זה נדבק עליו שכבות, שכבות, שכבות. נכון? עד שזה נהיה חלק ממנו. הוא לא מבדיל בין הלכלוך לבין המהות שלו. אז מדי פעם צריך להתרחץ, נכון? שבת. בשבת, הרי מה הסיפור הפילוסופי הגדול? שביום השבת בורא עולם, מה הוא עשה?
נפש.
נפש? באמת, הוא עבד כל כך קשה, עכשיו צריך לנוח. אני חושב שהיום ילד בן 5 כבר לא יכול להסכים לקבל כזה דבר. כתוב אבל בגמרא, שהתרגום השבעים שתרגמו את התנ"ך ליוונית, במקום לתרגם ויחל אלוהים ביום השביעי וינח ביום השביעי, תרגמו ויחל ביום השישי וינח ביום השביעי. ויחל ביום השישי וינח ביום השביעי. כי אם הבורא קילה את מלאכתו, השלים אותה ביום השביעי, אז זה אומר שהוא עבד
בשבת.
בורא עבד בשבת. מה הוא ברא בשבת? בשבת הוא ברא את המנוחה. לכן אומר הזוהר, שבת זה שבת. שין, איך כותבים שין? שלושה ווים. ימין, שמאל ואמצע. הכוח של השלם, החיבור. שלם, נכון? שלום מתחיל עם שין. מה זה בת? בת זה ספירת מלכות, היא תמיד בת, השביעית. לך דודי לקראת קלה, שבת הקלה, שבת המלכה, נכון? כלומר, כשהמלכות נמצאת במצב שהיא בהרמוניה טבעית ואוטומטית, זה יכול לתת לנו בחזרה להתחבר לאחד. למה אנחנו צריכים את זה? שלא נשכח מאיפה באנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. כי לפעמים בן אדם כל כך עסוק עם הבלגן, שהוא כל כך מזדהה עם זה לחלוטין. אתם יודעים שיש מצב שבן אדם, מכירים את סינדרום סטוקהולם? תסמונת סטוקהולם? שחוטפים מישהו, והנחטף, החטוף, מתחיל להזדהות עם החטופים, עם החוטפים. דווקא עם אלה שלקחו ממנו את חירותו. מדוע? כי אתה כל כך עפוף בזה, וזה הופך להיות העולם שלך, אתה באופן אוטומטי מזדהה עם העולם של החוטפים. כי... מה?
מה זה עבד נרצה?
זה עבד נרצה, בדיוק.
היום מתגעגים לסטלין.
היום בדיוק, ברוסיה מתגעגים לסטלין. אך היה טוב בסטלין, היה מלא אוכל. וכולם חיו חיים ארוכים וטובים, נהדרים, נכון?
אלה
שנשארו בחיים, גם כן. אלה שנשארו לחיות גם לא היה מה לאכול.
זה כבר דור אחר.
כן, כן. כן, כן. כן, הרסט, כן. מכאן מגיע תסמונת סטוקהולם. אז מה קורה שאנחנו עכשיו שבועים בתוך קליפות ואשליות וכולי, כדי להתנתק מהם ולחזור אל האחד. אבל מה הבעיה? שאנחנו חוטפים את הסינדרום סטוקהולם, ואנחנו הופכים להיות, אנחנו מזדהים עם, והופכים להיות עבדים נרצעים של, לא, ככה זה צריך להיות. מה, אתה לא תתרגז? מה, לא תתעצבן? כלומר, אם הבן אדם לא אומר, לא מקלל, היום בן אדם נורמלי בחברה, שאני, אתה שומע אנשים מקללים כל היום, באופן זה, אם אתה לא מקלל, אז אתה לא, אתה לא אין. אתה לא משלנו. ואיזה קללות, אפילו ילדים קטנים מוצאים הפה, זה בטלוויזיה, בכל מקום. סליחה, מאיפה זה? ממש, זה סינדרום סטוקהולם, אתה ממש הופך להיות חלק בלתי נפרד מהכאב והכאוס, ואתה אפילו לא מנסה להשתחרר מזה, כי אפילו אתה לא תופס שאתה בבית סוהר. בשביל זה צריך שבת. שבת, כי בשבת הכל בשלמות. ולכן בשבת לא מתעסקים עם דברים שיוצרים, שקשורים לפירוד. אבל מה, אני נורא נהנה לשבת ולהקציע עץ. אבל זה להתעסק עם טוב ולא טוב. לא, חשבתי ששבת זה מנוחה, אבל זה המנוחה שלי. מותק, זה לא מנוחה. מנוחה זה להתחבר לאחד. בן אדם יכול לארח בבית 100 איש לשבת. לסחוב סירים של צ'ונט בכל סיר 5-10 קילו. זה לא נחשב שהוא חילל שבת. זה לא עניין של המאמץ וכמה מזיעים. זו השאלה, האם אני מסוגל לארגן לעצמי יום אחד שאני חופשי מלהתעסק וטוב ורע, חופשי להתעסק עם חושך ואור, חופשי להתעסק עם פסולת ועם בררה ועם לא בררה, שאני לא צריך להתעסק עם העבדות הזאת, הנרצעת, לכל אבלי העולם הזה, שאני לא עבד לטלפון שלי. אם הגיע הודעה, לא הגיע הודעה, בצורה כזאת או בצורה כזאת, בצורה כזאת. זה שבת. שבת שאני, לכן נאמר, שבת מעין עולם הבא. עכשיו, אתם יודעים שיש תיקוני זוהר. מה זה תיקוני זוהר? נאמר שתיקוני זוהר זה המדרגה הגבוהה ביותר של הזוהר. מדוע? כי זה 70 מאמרים שרבי שמעון מסביר על המילה פרשית. כל מאמר, מה?
שלושה כרכים יש.
כן, עם הפירוש. כלומר, בלי הפירוש זה משהו כזה. זה כזה כרך חווה של 70 מאמרים של הזוהר של רבי שמעון ביוחאי רק על המילה פרשית. 70 דרכים שונות על המילה בראשית. קודם כל אנחנו יודעים על בראשית, יש בפנים. בראשית, זאת אומרת, מה נברא? שישה ימים. שבת זה לא בריח, זה לא חידוש. שבת זה שהכל חוזר איך שזה היה בערב ובוקר אחד, אז זה לא חידוש. לכן הוא ברא שיט בארמית זה שש. ברא שישה, רק שישה נבראים. שישה ימים נבראו שבת, זה פשוט חזרה למקור. זה לחזור, מתי הזמן שהאדם יכול לחזור לעצמו ולהתחבר לעני אמיתי שלו? שבת.
זה שיווי צורה בעיגול, השבת סוגרת בעצם את היום הראשון.
כדי שאנחנו נוכל לחזור, רגע, רגע, מי אני, מה אני, ואז אני אוכל להמשיך את העבודה ביום ראשון, שאני זוכר לאן צריך להגיע. כמו שנותנים לכלב להריח את ה... כדי שהוא ימצא את מי שהלך לאיבוד, נותנים לו בגד של, של הנהדר. ככה אנחנו הולכים לאיבוד ונותנים לנו להריח את השבת, שבמשך השבוע, אם משהו מריח כמו שבת, לך לשם. אם זה לא מריח כמו שבת, אל תלך לשם. זה לא טוב. לא יהיה לך טוב.
רשימו.
זה הרשימו של... לכן, מישהו שאל אותי השבוע, אז למה קוראים בתורה גם שני וחמישי? אז הרי מסביר, נורא פשוט. בשבת אנחנו מקבלים נשמה יתרה. מוצאי שבת הנשמה הזאת עוזבת. ביום ראשון עוזב הרשימו של הנשמה היתרה. ביום שני עוזב הרשימו של הרוח היתרה. ביום שלישי עוזב הרשימו של הנפש היתרה. ביום רביעי נכנס הרשימו של הנפש היתרה של השבת הבאה. ביום חמישי נכנס הרשימו של הרוח היתרה של השבת הבאה. וביום שישי הרשימו של הנשמה היתרה של השבת הבאה. עכשיו התורה קשורה לאיזה מדרגה? רוח. ולכן קוראים בתורה בשני וחמישי שבשניהם יש חיבור אל הרוח, הרשימו של הרוח. לכן קוראים בתורה גם בשני וגם בחמישי. אוקיי? כי זה ההזדמנות להתחבר לתדר של הרוח. מה? מי שלומד קבלה יודע את זה. מי שלא ממציא כל מיני תיאוריות מוזרות על למה, למה קוראים בתורה בשני וחמישי. כי זה ככה, כי אני כל פעם שומע מאיזה סבתא, מי ששמע מאיזה סבתא שלה שכך וכך. שמי שרק בשני וכך, כל מיני דברים, מאיפה הגעתם לסיפור? שלא יודעים את הלמה, מתחילים להתבלבל עם מה. אוקיי? מה עוד יש לנו בבראשית? בראשית זה גם ירא שבת. מי שיש לו את היראה והתודעה של השבת, הוא יכול לצלוח את השבוע בלי ליפול לתוך, לתוך כל הנפילות, כי איך נראה השבוע? עליות וירידות, נכון? כמו הסימפטוטה. אוקיי? עליות וירידות, עליות וירידות. אז ברגע... מה?
סינוסואידה.
סינוסואידה. אז יותר נכון. אבל איך זה נראה? אתה בסוף השבוע, אתה נראה כמו איזה... עברת מכונת כביסה, נכון? על יבש, שגם הכניסו מגייץ בתוך ה... הייתה לי פעם ידידה שהיה רעש במכונת כביסה, היא אמרה, מה למה היא עושה רעש? היא כזאת מעופפת, היא הכניסה את המגייץ בתוכה. בטעות, אמא הזה היא הכניסה את המגייץ. אבל ככה, אתה נראה כמו מישהו שהיה מכונת כביסה במייבש, אמא מגייץ. נכון ככה אנשים נראים? בסוף השבוע? מדוע? כי לא היית מסוגל להתמקד בעיקר. אז התפל גרס אותך לחתיכות. ועוד נסיים עם זה, אומר הזוהר, גם זה אותיות של אתר יבש. מה זה אתר יבש? כל העולם הוא אחד. נכון אמרנו, הכל מחובר, כי כולנו היינו אחד, כולנו עדיין אחד. זה שאנחנו לא רואים, זה לא אומר שאנחנו לא אחד. כולנו קשורים זה לזה, מי שמכיר את אפקט הפרפר. כולנו קשורים זה לזה, אומר הרב שלג, כולנו קשורים לזה לזה, והאדם בעצמו והכלל, זה כמו שתי טיפות מים. רק זה בקטן, זה בגדול. אותו דבר. אותו דבר. וכמו שלאדם יש פנימיות וחיצוניות, חושך ואור, רוחני ולא רוחני, שמיים וארץ בתוך כל אחד, בכל חברה אנושית, בכל קבוצה, וגם בכל המין האנושי, יש פנימיות וחיצוניות. כשאדם לא מתחבר לרוחניות, הוא מייבש את עצמו. כמה שיותר אנשים לא קשורים לרוחניות, הם מייבשים את עצמם. ואז העולם נהיה אתר יבש. מה הבעיה? שיבש, יש איזו מילה נרדפת בעברית. חרב. למה חרב? כי חרב זה בא מהמילה, זה קשור למילה חורבנות. חרב זה מלחמה, נכון? חרב זה מלחמה. מה הקשר? אומר הזוהר, כאשר אנשים שיש להם את הפוטנציאל של לימוד תורה ורוחניות וכן הלאה, והם מייבשים את עצמם ומתייחסים רק לחיצוניות של הדברים, בכל העולם מתייבש. ומה זה מתייבש? מכיוון שלכל חברה אחר לקופה של בית התפילה, לא משנה איזה בית תפילה, נכון? ולכן עד היום הרעיון הזה של הגיהנום צובר לו כוח. נכון? כמה שאנשים פחדים יותר, הם משלמים יותר. שמתם לב לזה? כן. למה יש דיספרופורציה בין כלי לאור? ושאלה עוד פעם, אני חושב שעניתי על זה, אבל בואו נרחיב את העניין. אמרנו שזה שני דברים שאי אפשר לגשר ביניהם. ובכל אופן, ששואל הרב השלג, איך הם כן היו באינסוף אחד, איך הם היו בערב והבוקר יום אחד? מה התשובה של הרב השלג, מישהו זוכר? אף על פי שאין אנו מבינים זאת כך ובלי שום ספק. זה דבר אחד שאי אפשר לשאול. למה? כי המוח שלנו זה אפס, אפס השגה. למה קוראים לזה אפס? אפס לא כי זה זירו. אפס מלשון, אפסות ההשגה. למה אפסות ההשגה? בצורה הכי בסיסית. ברגע שכלי, מה המהות של כלי?
מקבל.
ואיך הוא מקבל? דרך גבולות. למה? כי כלי ישר עושה את הגבול, מה קיבלתי ומה עוד לא קיבלתי. נכון? זאת אומרת, המהות של הכלי זה סוף. לעומת זה, האור זה?
אין סוף.
האם סוף יכול לתפוס אין סוף? לוגית.
אבל בלי כלי גם לאור.
יש פנימיות וחיצוניות. אז שלא לומדים קבלה ולא מתחבאים לרוחניות. והאדם לא נותן כוח לפנימיות שבו, אלא לחיצוניות שבו. הוא משקיע 99.99% מהזמן במה? חומר, חומר, חומר. פעם בכמה זמן יש לזה קצת זמן לקרוא בזוהר או ללמוד קצת קבלה. אז מבחינתו, מה הדבר הכי, מה השוקל הכי הרבה, מה הכי חשוב? החיצוניות. ומה הכי לא חשוב? הפנימיות. איך שהזוהר אומר, שהוא לומד קצת קבלה, זה כבר בשעה שזה לא שעה, וזה זמן שלא זמן, וכן הלאה וכן הלאה. מה הבעיה? שכל העולם קשור אליך. מה תהיה התוצאה? שמחריבים ומייבשים את הפנימיות? שאז מה שקורה באומות שלמות בעולם, שבכל אומה יש את חסידי אומות העולם, שהם הערכיים והחיוביים והגונים והישרים ואלה שבונים ועושים בתוך אומה, אבל לכל אומה יש גם את מחריבי אותה אומה, שהם הוונדליסטים והפרזיטים ואלה שהורסים והאלימים וכן הלאה, שלא מעניין, לא אין להם אחריות רק לקחת ולהרוס ולא משנה מה. אז כאשר אנחנו מחזקים את הפנימיות שבתוכנו, מתחזק את הפנימיות בכל העולם. ואז חסידי אומות העולם יש להם את הכוח לשלוט במזיקים שבהם ולשים אותם במקום ולשלוט. ואז אנחנו רואים באומות שלמות בעולם סדר וביטחון, ואפילו יש כל מיני פרזיטים וונדליסטים וכל מיני כאלה, תמיד שמים אותם במקום, אף פעם הם לא חורגים מהפינה המועדת לשמצה שלהם. אבל כאשר אנחנו לא מחזקים את הפנימיות והרוחניות שבנו, מתחזקים מהחיצוניים שבאומות העולם, והם משתלטים על חסידי אומות העולם, והם גורמים לחורבנות ורציחות ואסונות, והם הורסים. אלה הם מוכר לכם איפשהו? דאש זה ממש, רק אנחנו פה רק להרוס. אנחנו פה לאכול ולקחת עד שלא יהיה יותר, ואז נאכל וניקח במקום אחר. אנחנו לא פה לבנות ולייצר. אנחנו רק לקחת ממה שמישהו אחר עושה. זה כמו סרטן. וזה מתפשט בכל העולם, אבל זה מאיפה מגיע? אתר יבש. כאשר אנחנו מייבשים את הפנימיות שבתוכנו. ואז זה גורם לחורבנות בכל העולם כולו. ואת מי מאשימים?
יהודים.
את יהודים ואת ישראל.
למה זה בראשית? קשור לבראשית?
אתר יבש.
למה?
כי המילה בראשית, אם המילה בראשית, מה השורש של המילה בראשית? ראש. וסוף מעשה? כלומר, במילה בראשית יש כבר את כל הבריאה ואת כל הסודות של התורה ושל הזוהר, הכל במילה בראשית, כי זה הזרע של הכל.
אז למה מאשימים את היהודים?
כי כשהיהודים עסוקים שהם הפנימיות של העולם, והלב של העולם, שהיהודים עסוקים בחיצוניות ובחומרנות, הם מייבשים את הזרם של כוח החיים לכל העולם, ואומות שלא מקבלות מספיק חיות, אז החיצוניים שבהם מתגברים ומתחילים להחריב את עצמם ואת כל העולם. אתם רואים את זה? פעם זה היה סטלין, עכשיו זה דאש.
אחרי דאש יבוא עוד מישהו.
ואז יבוא, כל זמן שאנחנו לא נעשה את העבודה הרוחנית שלנו ונהיה אור לגויים, אנחנו נייבש את האתר, מה זה האתר, המקום, העולם, אז אנחנו נמשיך לחוות, איך אומרים, תמשיך לעשות את מה שעשית, תמשיך לחטוף את מה שחטפת. אנשים יגידו, מה איזה טיפשים, מה הם משימים אותנו, מה הם אומרים, ירושלים זה לא של עם ישראל, איזה... לא משנה מה נעשה, זה רציונלי? זה רציונ... זה הגיוני? זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי זה אמיתי. זה אמיתי. ועד שלא נהיה באמת פנימיות העולם מבחינה רוחנית, ימשיכו להשים אותם לכל מיני אשמות. אז פעם ישים אותנו שאירנו את הבארות, או שאנחנו מבשלים, לוקחים את הדם של ילדים נוצרים בשביל לעשות את המצות. מה זה חשוב? מה ההבדל? זה אותו סיפור. זה הגיוני שבעיראק ובסוריה נרצחו 600 אלף רק בסוריה, כמה בעיראק, זה עוד איזה, ביחד יותר ממיליון כבר. זה לא מעניין אף אחד. אבל אם עכשיו יבנו עוד כמה דירות בזה, פתאום כל העולם קם על הרגליים האחוריות, ומרימים טלפונים נזמים לנתניהו, אם זה מרקל ואם זה אובמה, כאילו סוף העולם הגיע, חס, מה אתה עושה? השתגעת, כל העולם יחרב. תגידו, אתם נורמליים? רגע, זה הגיוני? לא. אבל זה בא להראות לנו שמי חושב שהעולם הזה הגיוני. העולם הזה לא הגיוני, תשכחו מזה. אז תפסיקו להיות בשטויות של הרציונלי ותתחילו לעבוד על הרוחניות שלכם, כי כל העולם תלוי בזה.
בתורה
כתוב
באיזשהו מקום בירושלים?
בתורה, כן. שאברהם אבינו בא למלכי צדק מלך שלם. הוא מביא לו, נכון? וראה איפה דרך אגב נהיית העקדה של יצחק? האמוריה, איפה זה הר המוריה? מכירה את הכתובת? תשימי וואי, זה הר המוריה. אוקיי, חבר'ה. ואיפה דרך אגב היה חלום של יעקב? נו, אז מוזכר או לא מוזכר? טוב, אז שנהיה בריאים כולנו ושנה טובה לכולם. להתראות.
לשמיעה החוזרת של ההרצאה ועוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר www.livekabbalah.org www.livekabbalah.org